היום אנחנו נעסוק גם כן בענייני שביעית. אחת מהסוגיות היותר שנידונו בענייני דיני השביעית זה דין גידולים בקרקע של גוי בשמיטה. כלומר, גוי קנה קרקע בארץ ישראל, מה דין הגידולים שגדלו שם לדין שביעית וגם לדין תרומות ומעשרות? אם קנה את זה ישראל לפני מירוח, האם הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות? כי בכל השנים כולם בקרקע של גוי, אם קנה ישראל לפני מירוח, אז הוא חייב להפריש ומירח הישראל, חייב להפריש מזה תרומות ומעשרות. השאלה, מה הדין בשנה השביעית? אם גם בשנה השביעית בקרקע של גוי קנה ישראל לפני המירוח, האם הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות? נחלקו בזה מחלוקת גדולה מאוד המבית והבית יוסף. אחר כך נמשיכו אחרי זה בדיונים בדורות שאחר כך. בתשובת המבית שמובאת בתשובות אבקת רוחל של הבית יוסף, אז הוא אומר כך: נשאל מימדי על עניין גידולי השמיטה בקרקע גוי, ולקחם ישראל קודם מרוח ומרחם עם חייבים במעשרות כשאר שנים שמעשרים הלוקח מן הגוי ונתמרח ביד ישראל מדרבנה. השאלה, כיוון שהם אינם מפקירים שדותיהם בשנת השמיטה, עודין מה כיוון שמצוות שביעית חובת הקרקע לישראל בארץ ישראל אין בה חיוב מעשרות כלל. עונה המבית: והייתה להם תשובתי כי אין שום חיוב בארץ ישראל להפריש מעשרות בשנת השמיטה אפילו מהלקוח מיד גוי קודם מרוח ומרחו ישראל. מכמה פנים: ראשונה, כי מן התורה אין חיוב כלל בשנת השמיטה במעשרות. לכתיב בשנת השמיטה: ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, הקיש אדם לחיה, מה חיה אוכלת מן הראוי לה, אף אדם שלא מבין המעשר, כן, בשביעית, אף אדם אוכל מן הראוי לו שלא מן המעשר בשביעית. וכיוון דמידורייתא אין שום חיוב בקרקע ישראל בשנת השמיטה, אז גם לא גזרו על קרקע של גויים, כי הרי כל מה שחייבו בקרקע של גויים זה רק מפני שבקרקע של ישראל מחויב. אז אפילו אין שום חיוב מדרבנה. ולא נתחייבו פירות קרקע גוי, אלא במידי דיה ודי ישראל. אם זה היה של ישראל, היה חייב. או מהתורה או מדרבנן. אבל במה שאין שום עיקר איסור לישראל, לא מהתורה ולא מדרבנן. כל שכן קרקע של גוי. כי כל מה שקרקע של גוי, זה כל מיני שדימו את זה לקרקע של ישראל. ואם הוא אומר, מפני שמירח הישראל ומירוח ישראל מחייב בתרומות ומעשרות, הרי אם זה היה קרקע של ישראל בשעה השביעית והיה ממרח ישראל, האם הוא היה חייב להפריש תרומות ומעשרות? ודאי שלא, מכיוון שבשנה השביעית הכל הפקר, וגם אם ממרח ישראל הוא פטור מתרומות ומעשרות. אז אותו דבר בקרקע של גוי שממרח ישראל, גם כן צריך להיות פטור מתרומות ומעשרות, כי השנה השביעית זה הכל הפקר, אין בה שום חיוב, לא תרומות ומעשרות כלל, לא ראשון, לא שני, לא מעשרני. אם היה דין כזה שפירות של גוי בשנת השמיטה מריח ישראל חייבים תרומות ומעשרות, היה צריך להזכיר את זה באיזה מקום, ואף פעם זה לא הוזכר. על כן אומר המבית, זה פשוט שלא צריכים להפריש תרומות ומעשרות בשביעית מפני שכמו מה שלא מחויבים בקרקע של ישראל, גם ודאי לא מחויבים בקרקע של גוי. הוא מוסיף עוד משהו. ואם תתעקש לומר, כי לא פטרה תורה ממעשרות, אלא משהו הפקר שהם פירות ישראל. אבל פירות גוי שאינו מפקירם, יהיו חייבים. אולי תגיד, כל הפטור מתרומות ומעשרות בשנה השביעית נובע מזה שהפירות הם מופקרים. וכל השנים פירות מופקרים לא חייבים בתרומות ומעשרות. והפטור בשביעית מאותו עתה, מפני שזה מופקר, ומה שמופקר לא צריך לפריש מזה תרומות ומעשרות. אם כך, אז פירות הנמצאים ביד הגוי, הם לא מופקרים, ואם יירח אותם אחר כך ישראל, אז הוא יהיה חייב בפרשת תרומות ומעשרות, כי כל הפטור מצד הפקר, וכאן זה לא הפקר. זה אומר על המבית בלשון כזאת, אם תתעקש לומר, כי לא פטרה תורה ממעשרות, אלא משהו הפקר שהם פירות ישראל, אבל פירות גוי שאינו מפקירם יהיו חייבים, לא היא. דעתו ישראל שגדר כרמו ולא הפקירה. מהי הדין בישראל שבשנה השביעית הוא גדר את הכרם ולא הפקיר? האם הוא יהיה חייב בתרומות ומעשרות? רחמן אף קרא לארי, זה לא שלא חשוב אם הוא מפקיר או לא מפקיר, התורה הפקירה. לעניים ולעשירים, ולכך אין שום חיוב מעשרות. ואם אין חיוב מעשרות אצל ישראל, גם קרקע של גוי לא חייבת בתרומות ומעשרות. אומר המבית, ומצאתי לי און משנה ברייתא תוספתא וירושלמי, שאין שום חיוב בשנת השמיטה במעשרות במה שגדל בקרקע של גוי. הבית יוסף חולק עליו, וכפי שאמרתי, התשובה הזאת של המבית מביא הבית יוסף בהפקת רוחל בתשובות שלו, והוא חולק, והוא אומר ואני אומר, כי מה שהוא סובר שהוא יקשות, אם תתעקש לומר, כן, שאולי כל הדין של שלא חייבים תרומות ומעשרות בישראל זה בגלל הפקר, ואצל גוי זה לא הפקר, אז הוא משיב עליו הבית יוסף ואומר, ואני אומר, כי מה שהוא סובר שהוא יקשות הוא היושר, כי לא נפטרו פירות שביעית ממעשרות אלא מטעם הפקר, וכל שאינו מופקר לא נפטר מתרומות ומעשרות. ומה שטען נטו ישראל שגדר כרמו ולא הפקירה, וכי הוא יהיה חייב בתרומות ומעשרות בשביעית, יש לומר שזה כמודיע דבר בסתום ממנו, דיקה למימר בה אין החינמי שהיא חייבת אף על גב דרחמן אף קרי, כיוון דהי הוא לא אף קרי. כלומר, בית יוסף חולק על עצם ההנחה של המבית, והוא אומר כל דין הפטור מתרומות ומעשרות בשביעית זה מפני שהקרקע מופקרת, והקרקע תלוי אם הוא יפקיר אותה, אם הבעלים יפקיר אותה או לא. ואם הוא לא יפקיר, הוא באמת יהיה חייב בתרומות ומעשרות, גם הישראל. וממילא כמובן, אותו הדין בקרקע של גוי שמירח ישראל, גם יהיה חייב בתרומות ומעשרות. אם כן, יש כאן מחלוקת עקרונית בעצם בשאלה, האם מה שהתורה אמרה שבשביעית תשמטנה ונטשתה זה מצווה לישראל להפקיר, ואם הוא לא יפקיר אז זה לא מופקר ואסור יהיה לקחת לאחרים? הוא עושה איסור שהוא לא מפקיר, שהוא שומר על זה, אבל זה שלו, והוא מחויב גם בהפרשת תרומות ומעשרות. זאת אומרת, הפירות יהיו פירות של קדושת שביעית, ואף על פי כן הם יהיו חייבים מהפרשת תרומות ומעשרות, כי הפטור של הפרשת תרומות ומעשרות נובע מדין הפקר, וההפקר תלוי בבעלים. אם הוא יפקיר זה יהיה מופקר, אם לא יפקיר זה לא יהיה מופקר. ככה משמע בדברי הבית יוסף. ובאמת המנחת חינוך חקר בהתחלה את החקירה הזאת, מה שכתוב בתורה, השביעית תשמטנה ונטשתה, הכוונה היא שהתורה מפקירה את זה, זה הפקרה דמלכה, התורה, הקדוש ברוך הוא הפקיר, התורה הפקירה, או זה התורה צוותה עליו להפקיר. ונפקא מינה אם הוא לא הפקיר. הוא מביא נפקא מינה נוספת, המנחת חינוך, שדה של חרש שוטה וקטן, שהוא לא ברב קרה, חרש שוטה וקטן לא יכול להפקיר, אין לו דעת. השדה שלו צריכה להיות בעצם, היא לא מופקרת, ותהיה חייבת בהפרשת תרומות ומסרות, היא אסור לאכול מהשדה הזאת, בלי שיפרישו ממנה תרומות ומסרות. גם היא אסור לאחרים לקחת, כי זה גזל. אמנם בדברי הבית ועל הנקודה הזאת, המבית ואחר כך בנו המוארית מביאים דיוקים רבים ממקומות שונים שאנחנו שומעים בדברי הגמרא, שמשמע מהגמרא שזה הפקר דמלכה, זאת אומרת שהשביעית התורה הפקירה את השדה, זה לא שאדם צריך להפקיר, התורה הפקירה. כשמסתכלים בדיוקים אפשר לדחות אותם, ובאמת חלק מהדיוקים הם לאו דווקא. והרב מסביר במבוא לשבת הארץ שהבית יוסף לא התכוון לומר שאם אדם לא יפקיר בפירוש זה לא יהיה מופקר, מכיוון שהתורה אמרה להפקיר סתם הדעתו של אדם כמו שהתורה. כל מה שהתכוון הבית יוסף לומר, שאם אדם במפורש גדר את כרמו ולא רצה להפקיר, אז זה לא מופקר. אבל אם אדם לא חשב או לא הפקיר בפירוש, בוודאי שלא צריך לעשות את זה, כי סתם התורה אמרה להפקיר, ואם הוא מתנהג כמו שהתורה אמרה אז זה מופקר ועומד. אבל אם הוא עשה פעולה הפכית, ובהנחה הזאת ממילא מתורצות כל הדיוקים, מסתלקים הדיוקים מכל המקומות שהתורה הפקירה, באמת התורה הפקירה, אבל במקום שאדם עשה לא רצה להפקיר, פה השאלה האם באמת זה מופקר ועומד. התורה אמרה להפקיר וסתמה, זה הפקר, זה בדרך כלל. זאת נקודה אחת בעצם בדיון שבין הבית יוסף ובין המבית בשאלת גידולי שמיטה בקרקע של גוי. כי המבית מביא עוד טעם. טעם אחד הוא אמר, כמו שאמרנו עכשיו, שכיוון שבישראל פטור מהפרשת תרומות ומעשרות, לא ייתכן שבקרקע של גוי כן יהיה חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. כי וזאת מהנחה שמשהו בישראל זה מופקר ועומד, ולא יכול להיות ממצב שלא מופקר, מכיוון שהתורה הפקירה, אז ממילא זה פטור, ומה שפטור בישראל לחלוטין, אף על פי שאצל גוי זה לא מופקר, לא יכול להיות מחויב בקרקע של גוי כשקרקע של ישראל פטורה. כי כל החיוב בקרקע של גוי זה נובע לדמות את זה מקרקע של ישראל. אבל המבית אומר עוד נימוק. הוא אומר שאין כוח למכור לגוי קרקע בישראל, כי המכירה קרקע מארץ ישראל, כי המכירה לא חלה. אין קניין לגוי להפקיע מדיני שביעית. אני רוצה להראות לכם את דבריו. עוד כתב, זה המבית מביא כאן דבר אחד הגדולים, הוא כותב בלשון כזאת, עוד כתב, וכיוון דגידולי קרקע של גויים קדושים הם לעניין מעשר החינם בשביעית. כלומר, כמו שהקרקע שבארץ ישראל גם שנמצאת ברשות גויים זה קדוש לעניין מעשר, זה קדוש גם לעניין שביעית. ועבדי סברי, דכיוון דלא פקע קדושתה ביד גוי לעניין מעשרות, הכינה מלעניין קדושת פירות שביעית. אף על פי שלעניין מעשרות אנחנו צריכים גם מרוח ישראל, זה גזירת הכתוב, דגנך, אבל פירות שביעית, קדושות קדישה ממילא, דקדושת הארץ לא פקע ביד גוי, דאין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר ושביעית. השביעית זה כמו מעשר, שקדושתו בפירות, גם שביעית פורטיו קדושים לעניין ביור. כלומר, הוא מוסיף עוד, שכיוון שאין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מקדושת שביעית, כמו מקדושת מעשרות, הווה אומר שהפירות שגדלים בקרקע של גוי בארץ ישראל, יש בהם קדושת שביעית, עם כל האיסורים שיש, הגדרים שיש לקדושת שביעית. לאוכלה ולא לסחורה, יש בהם ביור. כלומר, כשהגיע זמן הביור, צריך לבאר אותם, ואסור להשאיר אותם בבית. אז ממילא, זאת אומרת, זה המשך מהספרה הקודמת. הקרקע הזאת היא קרקע של קדושת ארץ ישראל, קדושת שביעית, גוי לא יכול להפקיע, ממילא אין דיני תרומות ומעשרות, מפני שבשביעית זה הכל מופקע, ולא מצד ההפקר, מצד שבשביעית התורה בכלל לא חייבה דיני תרומות ומעשרות. ככה בקרקע של ישראל וממילא בקרקע של גוי. בנקודה הזאת שוב חולק הבית יוסף, והוא אומר שיש קניין לגוי להפקיע מקדושת שביעית. אומר, ומה סבר, אין לו קניין לכך? אם באנו לדון יותר טעם יש לה אומר שיש לו קניין להפקיע משביעית. דקרא כתיב, הייתה שבת ארץ לכם ולא לגויים. ועוד שהרמב״ם מפרש בפרק א' הלכות תרומות, שמה שאמרו אין קניין לגוי בארץ להפקיע מן המצוות, היינו לעניין שאם חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה ככיבוש יחיד. אלא הרי כאילו לא נמכרה לגוי מעולם, אם חזר ישראל ולקח, אבל כמו זה ביד גוי, מופקעתי. ומה שפירותיה חייבים מעשר, שברחם ישראל דווקא. זאת אומרת, אומר הבית יוסף, שיש קניין לגוי להפקיע, וכך הוא חושב שאומר הרמב״ם, הוא מצטט כאן את דברי הרמב״ם, בפרק א' מלכות תרומות הלכה י', כתוב, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, לא הפקיע מן המצוות, אלא הרי היא בקדושתה. לפיכך, אם חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה ככיבוש יחיד, אלא מפריש תרומות ומעשרות ומביא ביקורים והכל מן התורה, כאילו לא נמכרה לגוי מעולם. לשונו הפשוטה של הרמב״ם כאן, היא שאחרי שהישראל קנה בחזרה מהגוי, זה ארץ ישראל גמורה. זה לא כמו הגוי לא הפקיע את זה, ועכשיו אם הוא קנה זה כמו כיבוש יחיד, שזה לא ממש כיבוש. זה לא כיבוש. כי למה? כי הגוי לא הפקיע. אבל כל עוד שזה נמצא בידי הגוי, אפשר לפרש ברמב״ם, במילים שהרמב״ם כאן אומר, שזה באותה שעה זה באמת מופקע. אבל כשזה חזר לידי ישראל, אז זה חוזר בחזרה לדינו הראשון. אבל זה לא כל כך פשוט, וזה מאירים על הבית יוסף. כי הרמב״ם בעצמו אומר שאם לקחם ישראל לפני מרוח, גדל הכל בקרקע של גוי, וישראל לקח את זה לפני מרוח, אז והוא ממרח את זה, הוא חייב מדאורייתא. אם אדם ייקח פירות מחוץ לארץ וישראל ימרח אותם, הוא לא יהיה חייב מדאורייתא. זה צריך להיות גם של קרקע של ארץ ישראל, וזה היה בידי הגוי, ורק המרוח היה בידי ישראל, וזה חייב מדאורייתא. זאת אומרת שגם כשזה נמצא בידי הגוי, זה לא יצא לגמרי מדיני ארץ ישראל. אבל בעצם יש לנו מההלכה הזאת בעצמה אין ללמוד, אבל הבית יוסף בעצמו מקודם הזכיר איזה דיוק חדש, והוא אומר בפסוק כתוב בשביעית כתוב במפורש, והייתה שבת ארץ לכם לאוכלה, לכם ולא לגויים, כתוב כאן לכם ולא לאחרים, כתוב בספרה. זאת אומרת, הוא מבין שהפשט בתורה, כמו שהספרה מתכוון, זה מה ששלכם, מה שבידכם, יש לזה דיני שביעית, ומה שזה לא בידכם, אין לך, מה שזה בידי אחרים, אין לזה דיני שביעית, כי שביעית זה רק מה ששלכם. וגם הפיית השולחן הוא באמת מדייק את הדיוק הזה, והוא אומר שזה עיקר המקור של הדין, שבאמת יש קניין לגוי להפקיע מקדושת שביעית מהפסוק הזה, והייתה שבת הארץ לכם ולכם ולא לגוי, זה כתוב בספרה. בכרם ציון, שזה קיבוץ של הלכות, אז יש מובא שם דברי הרב פרנק בהר צבי, שאומר שגם הנציב מדייק מהפסוק של הספרה שלא חלה קדושת שביעית בשל גוי, והנציב הוא מחפש דרך אחרת איך אפשר יהיה להתיר לישראל לעבוד בשביעית, למכור לגויים, הוא לא הסכים. הוא אומר שביעית בזמן הזה דאורייתא, לחוב הפוסקים, ככה אומר הנציב, ומכירה אסורה. אבל הנציב הולך בדרך חדשה ורוצה להציע הפקר, שיפקירו את השדות, זה לא מוכרים לגויים, ואם יפקירו את השדות אז הם יהיו פטורים מדיני שביעית. וזה הוא לומד מהלימוד הזה, לכם והייתה שבת ארץ לכם, בשלכם יש דיני שבת הארץ, אבל אם זה הפקר זה לא שלכם. אז כמו שזה, אם זה של גויים זה לא שלכם, גם הפקר זה לא שלכם. אני לא ניכנס עכשיו לדרך הזאת של הנציב, רק בכל אופן הוא גם כן רואה בלימוד הזה של הספרה שהכוונה לכם ולא לנוכרים, הכוונה שמה שבידי נוכרים אין בזה דיני שביעית. גם רב דוד מקרלין בספרו מוכיח שגם למען דאמר אין קניין אנוכי להפקיע ממעשר בשביעית שאינו, אבל כאן יש גזירת כתוב מיוחדת, כך פירשו בתורה והמצווה. הוא מביא שם שרבי צלם מפוניביץ' הוא שואל איך אפשר ללמוד לפרש את הלכם ולא לנוכרים, שמה שבידי נוכרים אין בזה דין שביעית, שהרי הפירוש לכם והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, זאת אומרת שכל ההפקר הזה הוא היה בשביל ישראל ולא של גויים. לא הכוונה לכם מי שלכם, אלא לכם ולא אחרים יאכלו מזה, לא נותן את זה לגויים לאכילה. פירות שביעית לא מיועדים לאכילת הגויים, רק לישראל. וכיוון שזה הלימוד, אז איך אפשר ללמוד שני לימודים? אומר הר צבי באותו פסוק, מהלאוכלה, גם כן לומדים שני לימודים, כתוב לאוכלה ולא לשימושים אחרים, ולאוכלה ולא מה שלא ראוי לאכילה שאין בו דיני שביעית. כלומר מאותה מילה לומדים שני דינים, לאוכלה מה שאוכלים, לאוכלה ולא לעשות דברים אחרים. אז אותו דבר לכם, שלא אחרים יאכלו את זה, ולכם רק משלכם. כל פנים אנחנו רואים שכמה אחרונים הם ממשיכים את הכיוון הזה של הבית יוסף, שהייתה שבת ארץ לכם, זאת אומרת שדיני שביעית חיילים רק בשלכם ולא בשל גוי. כן, אני רוצה לסכם, יש כאן שתי מחלוקות שדיברנו עליהן בין המעביד ובין הבית יוסף. מחלוקת אחת, האם כשלא הפקיר את השדה, אז יש דיני הפרשת תרומות ומעשות בשביעית, וגם אסור לקחת, כי התורה צוותה עליו להפקיר. סתם המופקר, אבל אם הוא לא הפקיר, זה לא מופקר. זה אומר הבית יוסף, והמבית אומר, זה גזירת הכתוב שזה מופקר. זה לא תלוי בהסכמתו של האדם או לא הסכמתו של האדם. מחלוקת שנייה, האם יש קניין לנוכרי להפקיע מקדושת שביעית, או אין קניין לנוכרי להפקיע מקדושת שביעית. והמבית מביא כמה ראיות, אני לא אעסוק בכולם, אבל דוגמאות. הוא מביא משנה במסכת ידיים. שם יש מחלוקת רבי טרפון ורבי אליעזר בן עזריה על עמון ומואב, מה הם בשביעית. איזה גזרו חכמים שמפרישים תרומות ומעשרות בעמון ומואב, שזה קרובים לארץ ישראל, אז גזרו חכמים להפריש שם תרומות ומעשרות. השאלה היא בשביעית, מה יפרישו בשביעית? מעשר עני או מעשר שני? שרבי טרפון גזר מעשר עני, ורבי אלעזר בן עזריה גזר מעשר שני. זה למד ממצרים, שגם במצרים מפרישים תרומות ומעשרות, ושם מפרישים מעשר עני, וזה למד מבבל שהוא מעשר שני. שואל המבית, למה לא למד אחד ממעשרות בארץ ישראל? אם אתה אומר שמה שגדל אצל גוי ואחר כך מירח איזה ישראל, זה חייב בתרומות ומעשרות, בוא נראה מה קורה בארץ ישראל בשנה השביעית עצמה. למה ללכת למקומות אחרים? אומר, אולי רצו ללמוד רק מעמון ומואב בקרקע ישראל, ולא ללמוד מקרקע של גוי בארץ ישראל, מקרקע שקנויה לגוי בארץ ישראל. אז הוא אומר, אבל מכל מקום, אם יש מנהג בארץ ישראל, מה עושים בשביעית בקרקע של גוי שמירח ישראל, אז לקצת ראיה לפחות, מחפשים מה לעשות, האם מעשר עני ומעשר שני, למה לא להביא מכאן ראיה? זה אומר המבית, למה לא הזכירו את זה? זאת אומרת שכנראה שלא מפרישים, לכן לא הזכירו את הדבר הזה. עולה על זה הבית יוסף, בזמן הזה של רבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה, לא היו הרבה גויים בארץ ישראל, ולא היה יחיתים כזה שכיחה, ולא היה בזה מינה. מה צריכים? אז לא הביאו מכאן ראיה, מכאן להביא ראיה שסימן שלא מפרישים תרומות ומעשות מקרקע של גוי בארץ ישראל, ולא ראיה. מביא המבית עוד ראיה ביבמות. הגמרא מביאה ברייתא, גוי שהיה מוכר פירות בשוק ואמר, פירות הללו של אורליים, של נטריביים, של הזיקאים. מה זה הזיקה? אומר רש"י, יש כאלה שפרשו שהן שמורות בגדר, זה מהשביעית, בשביעית הכל מופקר, אבל זה היה שמור, זה פירות טובים, הם פירות איכותיים, מכיוון שלא כל הידיים ממשמשות, כי השדה הזאת הייתה שמורה. כך יש מפרשים, מביא רש"י, דהיינו שלפיה יש מפרשים האלה, אז הגוי כאילו התגאה שהם פירות טובים, אבל בעצם גם הוא אמר שהם אסורים, כמו שאמר של אורליים, פירות עץ חדש, פירות מצוינים, כדאי לכם לקנות, של נטריביים, של הזיקאים, פירות שמורים, בשנה השביעית אין פירות טובים, הכל משמשים, זה פירות שמורים, דהיינו הם אסורים. לא סומכים על דיבורי הגוי, כי הגוי תמיד מדבר דברים שאי אפשר לסמוך עליהם, ולכן כאילו לא אמר, אין לחוש שמה הפירות הללו אסורים. כך אומרת הברייתא. מדייק המבית, הגוי מביא פירות ואומר שהם שמורים, זה פירות שלו. והם אסורים, הם פירות שביעית, נפקא מינה לביאור או משהו כזה. זאת אומרת שפירות של גוי אסורים? אומר הבית יוסף, למה? הוא בא ומתגאה שהפירות האלה נשמרו בפירות של יהודים ששמורים. זה מה שהוא מספר, שפירות האלה שמורים, שאצל יהודים הם שמורים. ולא מסמוכים עליו, מפני שאין דיבורי הגוי כשבא למכור, זה, אין לזה שום משמעות לדברים שלו. גם אם הוא אומר עורלה, גם אומר את הדברים של הזכאים, לא סומכים על זה. איך אפשר לדייק מזה שמדובר בפירות של גוי? וכך מביא המבית עוד כמה ראיות, ובכל הראיות האלה בעצם חולק הבית יוסף ואומר, מדובר בפירות בשדה של ישראל, לא שדה של גויים, אמנם גויים מכרו אותם וכדומה. מה למעשה? אולי נראה עוד את עוד דיוק אחד ברמב״ם. הרמב״ם אומר בפרק ד' הלכה כ"ט, אומר הרמב״ם, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית פורותיה מותרים, שלא גזרו על הספיחים אלא מפני עוברי עבירה, והגויים אינם מצווים על השביעית כדי שנגזור עליהם. איך להבין את הפשט ברמב״ם? הרמב״ם אומר שפירות ספיחים שגדלו בשדה של גוי בארץ ישראל הם מותרים. אפשר להבין מהדברים שלו שאין דיני ספיחים מגוי, כי עליו לא גזרו. זאת אומרת, זה בעצם קדושת שביעית, זה פירות כן של שביעית, רק הבעיה הייתה של ספיחים שגזרו חכמים שכל מה שגודל מעצמו אפילו, אז יש לו זה איסור בישראל, מה שגדל בשדה של ישראל מעצמו, וזה איסור שם האדם יגדל ויגיד שזה גדל מעצמו. אז אומר הרמב״ם, אבל מה שגדל בשדה של גוי אין לאסור את זה, כי הם לא מצווים ולא, ולכן לא גזרו עליהם. כאילו משמע שזה פירות שביעית, רק אין להם, אין להם דין של ספיחים. כך מדייק המעביד, ומשיב לו הבית יוסף שהרמב״ם לא התכוון למה שהוא אומר. הרמב״ם אומר שבפירות בגוי שקנה קרקע בארץ ישראל לא גזרו על הספיחים, מפני שגזרו על כל הספיחים בשאר השדות, כאן לא גזרו, כי לא גזרו אלא מפני עוברי עבירה, וגויים לא גזרו עליהם מפני שהשדה שלהם אין בהם דיני שביעית, הם לא מצווים על השביעית, אין בזה דיני שביעית. וגם וממילא גם לא גזרנו אנחנו על הפירות הללו משום דיני ספיחים. הווה אומר שבעצם הראיות, אין ראיות מפורשות שאפשר להכריע לכאן או לכאן במחלוקות של הבית יוסף. כל אחד לפי דעתו פירש את הדברים כמו שהוא הבין אותם, ונשארו הם במחלוקת. ונשארה המחלוקת, האם, מה בסופו של דבר היה, יצא מהמחלוקת הזאת של בין הבית יוסף ובין המבית. הפיית השולחן אומר, שהמוארית מביא שהבית יוסף חזר בו, והספר החרדי מסכים עם מה שהמוארית אומר, וגם השלה נגרר, כך הוא קורא, נגרר השלה לאסור לקנות משל גוי פירות, פירות שגדלו בשביעית, מפני שיש בהם דיני קדושת שביעית ויש בהם איסור ביור. אבל אומר הפיית השולחן, והם טוענים, הבא מטען, שבסוף ימיו הבית יוסף חזר בו מדבריו והסכים לדברי המבית שיש קדושה בפירות שביעית של גוי. אומר בית השולחן. בואו נסתכל בתשובתו של בית יוסף. אמר יוסף קארו, אחר שכתב הרב משה מטירני, שזה המבית, כן, איגרת זאת השנייה, רצה לעשות מעשה כדבריו בשמיטה שעברה, ומיחו בידו. ובשמיטה זו שהיא שנת ה-1000 ש"ל, הקשה את רוחו, ואימץ את לבבו לתקוע עצמו לעשות מעשה כדבריו ביד רמה. הוא רצה להכריח, לקבוע הלכה כמותו, שיש קדושת שביעית בפירות של גוי. וקמו כל חכמי העיר, ועינו בדבריו הראשונים והאחרונים, וראו שאין בהם ממש, והכריזו בבתי כנסיות בגזרת נידוי, שכולם יפרישו תרומות ומעשות מפירות הגוי שנתמרחו ביד ישראל בשביעית. כמו בשאר שנים, נאום הצעיר יוסף קארו, הוא לא היה אז כל כך צעיר. ואחר כך, יש תשובה מהרב שם טוב, הסכמה על פסק מרן. זה היה סמוך לשנת שין למדי, שנתבקש מרן לישיבה של מעלה. כלומר, זה היה ממש בשנה האחרונה שלו. איך אפשר להגיד שהוא חזר בו? ובשולחן ערוך שחיבר קודם, מה שכתב בחושן משפט סימן סמר זין ברמה, בשנת השלג, שין למד ג' שנה לפני כן, שם קאי על קרקע של ישראל, כמו שכתב בפנים, בטור. בשביעית היא שמיטה ואסור בחרו וכו'. כן? אז נמצא, הוא רוצה להגיד, אם כן כבר ברור, גלוי וברור מדברי מרן הקדוש האחרונים בשנת שין למד דלת, שהייתה השביעית האחרונה שבימיו, וחותמו אמת, דעת סוף ימי חייו יחזיק בדעתו. וכל הרבנים עמו, וכן נהגו בירושלים בימי הרלנח. רק הוא רוצה להסביר למה מרימת חשב אחרת, שהוא רק זה, הוא היה ילד צעיר כשאביו נפטר, והוא שמע מהתלמידים מה שניג אביו טרם שנודע למרן הקדוש, וכנראה שהוא לא ידע את כל התמונה, לא קיבל את כל התמונה בשלמותה. כך מסביר הפיית השולחן. וכך גם כתב ברכי יוסף, שזו הייתה ההחלטה האחרונה של בית יוסף, של רבי יוסף קארו. והוא מביא שכך גם פסק הרדווז, שהוא היה אז נחשב הפוסק. בתשובות הרדווז החדשות פסק הלכה למעשה, כנ"ל גם כן אותה הלכה שבשדה של גוי צריך להפריש תרומות ומעשרות. הוא דן שם מה להפריש, אם להפריש מעשר עני או מעשר שני, הוא מספק ללכת החומרה לשניהם. אבל כל פנים גם הוא פסק כך. הוא מביא דברי אחידה בברכי יוסף, שכן נהג מרן עד עלייתו למרום וגזרו בחמר, כן, שיפרישו תרומות ומעשרות בפירות גוי בשביעית. כן, דעת הרנח והלבוש והפרישה, מריקש, מרם חביב והרדבז. אני רוצה להוסיף עוד איזה נקודה שבעצם מוסיפה להכרעת הדברים במחלוקת הזאת. כן, יש לנו מחלוקת בין בית יוסף ובין המבית, אם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת שביעית או לא. זו שאלה עקרונית שהיא קיימת בדין עם קדושת שביעית מדאורייתא. ומה הדין בזמן הזה של רבים מהפוסקים, אז שביעית בזמן הזה היא דרבנן? האם כאן יש קניין להפקיע, האם זה משנה את התמונה? בא פיית השולחן, הוא מעריך בזה, הוא מסביר שהרבה פוסקים, כולל הגרא, אומר שיש קניין בשביעית רבנן, יש קניין להפקיע. הוא אומר דברבנן קיימלן, יש קניין. כך כתב הסמג, וזו תקנה גדולה לאדרים בארץ ישראל בזמן הזה, וכך כתב רבינו הגאון ביורדי הסימן שמלמד א', וזה לשונו, ונראה לי, דהו הדין לעניין קניין נוכרי בזמן הזה, דרבנן, יש קניין כמו בסוריה. ציטוט מדברי הגרא. ועוד במקום אחר, הוא העריך מאוד מאוד בהסברה, שמדרבנן רבים הפוסקים שאומרים שיש קניין להפריש, כן. וכיוון שרוב הפוסקים אומרים ששביעית בזמן הזה דרבנן, על ידי דעתו, כאן נוסף עוד נקודה, שבדרבנן, לעוד רבים יש קניין, גם למי שאומר שאין קניין לנוכרי בדאורייתא, מסכים שיש קניין לנוכרי בדרבנן. הרב זצ"ל אומר, אם ככה, אז בעצם אפשר לתרץ את כל קושיות המעביד. כי כל המקורות שהוא הביא, הוא הביא מהזמנים שבאמת היה השביעית דאורייתא. או למנדה אמר שאין קניין. אבל מאחר שאנחנו פוסקים שבדרבנן יש קניין, אז ממילא כל הראיות, אם זה נגיד לקבל את הראיות, מה שמגמרה שבשדה של גוי גם כן יש קדושת שביעית, זה היה רק למנדה אמר אין קניין, או בזמן שהיה קניין, שהיה שביעית דאורייתא, שבאמת יש רבים פוסקים שאין קניין. אבל הזמן הזה, ששביעית דרבנן ויש קניין לנוכרי להפקיע, אז כל הראיות הם לא נוגעות לעניין הזה. ונמצא שרוב הפוסקים, כמו שאני אמרתי, ככה מכריע, זה אני בעצם מצטט את פיית השולחן. אז עסקנו במחלוקת הזאת, ואני רוצה להביא את הסיכום. אז יוצא כך, נעמבית והמוארית וההולכים בשיטתם, אז יש קדושה בפירות שביעית של גויים. החזון איש הוא מחמיר כעמבית מצד אחד, שיש לנו קדושת שביעית בפירות של גויים, וגם יש להפריש תרומות ומעשרות, שניהם, ואסור לעשות סחורה בפירות שביעית של גויים, ויש להם דין ביור, כלומר לחומרה לשני הצדדים. מנהג ירושלים לדעת הבית יוסף ופיית השולחן וגם פוסקי ירושלים של היום, אין קדושה בפירות שביעית של גויים, ואם נמרחו בידי ישראל חייבים בתרומות ומעשרות, אבל לא לברך על ההפרשה. ומספק יפריש מעשר שני או מעשר עני. אם לא נמרחו בידי ישראל הם פטורים מתרומות ומעשרות, וגם על זה יש חרם שלא להפריש. זה מובא בהלכות תרומות בכסף משנה מהלכה פרק א' הלכה י' א'. כלומר שמה שגדל בשדה של גויים ולא נתמרח בידי ישראל, גם מדרבנן אין להפריש מזה תרומות ומעשרות, אין להחמיר ולומר שאין קניין לגוי בארץ ישראל. ואומנם רק מרוח מחייב, זה מדאורייתא, אבל מדרבנן מחייב גם במצב שלא מרחו ישראל. הוא אומר הבית יוסף, אז יש לנו שני חרמים שהטיל הבית יוסף בעצם. אם הקרקע הייתה של גוי וגם המרוח של גוי, אין להפריש תרומות ומעשרות כל השנים, יש חרם על זה. לצד שני, אם הקרקע הייתה של גוי ומריח ישראל, יש חרם להפריש תרומות ומעשרות בשנה השביעית. הרב במשפט כהן אומר שאין להנהיג להחמיר כעמבית לגבי הדבר האחרון שאנחנו אמרנו, שמה שהיה בידי גויים וגם נמרח בידי גויים, אין להחמיר. עד כאן.